טוב, אז אני בדרך כלל פותח את הפודקאסט באלן צופות וצופים, מאזינות, מאזינים, ברוכות הבאים וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, I Go You Go. היום אני מארח את הוא ולא אחר, אורי ששון.
אלן, מעניינים.
פה מכניסים מחיאות כפיים. פנתך טיפה לגובה, כפרה עליך, אתה קצת ארוך. טוב, את אורי יצא לי לפגוש בנסיבות חברתיות, חבר משותף, קרוב משפחה, רחוק משפחה, ואמרנו שאין סיכוי שלא תשב פה, ונוציא ממך קצת מהחוויות חיים שלך. אז למי שלא מכיר או לא זיהה עד עכשיו, אורי ששון, אחד מהג'ודוקות הכי בכירים בארץ. ניתן לך קצת לדבר על עצמך, השם, מאיפה אתה, בין כמה אתה, ואז נדבר על הישגים וכאלה.
יאללה. אז אורי ששון, 32, במקור ירושלמי, היום מתגורר בתל אביב. לפני כשנתיים פרשתי מקריירה של 20 שנה, כספורטאי תחרותי מענף הג'ודו. מחזיק בשתי מדליות אולימפיות, מדליה אולימפית אישית באולימפיאדת ריו 2016, ושותף למדליה הקבוצתית באולימפיאדת טוקיו 2020. סגן אלוף אירופה, פעמיים ברציפות. והיום מרצה בנושא חוסן מנטלי, הקשר שבין עולם הספורט לעולם העסקי, ונהנה מכל רגע ממה שיש לחיים להציע.
וואו, living the dream.
ממש.
מעולה. בוא ניקח רגע רוורס, נזכור באמת את האורי הילד. גדלת בירושלים, באיזה גיל אתה מתחיל בכלל לגלות את הספורט, או איפה התחלת? יכול להיות שנגלה שבכלל היית שחיין.
אז לא, לא שחיין.
בירושלים.
הרואית שיש שם, כן, ירושלמים הם טובים בלשחות, למרות שאין לנו ים. הכל התחיל אי שם בשכונת ארמון הנציב בירושלים, ביום בהיר, שאלון, אח שלי, חזר ככה נורא נרגש מהחוג, מחוג הג'ודו. הוא ככה התנסה ונורא התאהב בספורט, ואמר, תשמע, אורי, אתה חייב לנסות. ואני הייתי ילד כזה קצת מופנם, קצת רגיש, קצת הרבה רגיש, ביישן כזה, ובהתחלה לא עניין אותי יותר מדי. עד שראיתי מה הג'ודו עושה לאלון, כמה ביטחון זה מקנה לו, וכמה הוא מרגיש יותר משמעותי בחיים שלו. ואמרתי, יאללה, בוא נלך בעקבותיו. הלכתי לאימון הראשון, ואני זוכר שככה, מהרגע הראשון שהמאמן קלט שאני אח של אלון, הבנתי איזה משקל יש לי על הכתפיים. כי אלון היה מאוד מוצלח, הוא היה אלוף ירושלים, אז אלוף ישראל, בהמשך גם אלוף אירופה, והוא היה סוג של מודל לחיקוי עבורי. ואני ככה תמיד הייתי, מה שנקרא, הלכתי בעקבותיו, ושאבתי ממנו המון השראה, ומאימון לאימון, כשאני גם מתאהב בספורט הכל כך מיוחד הזה, שמשלב ערכים של כבוד, של יושרה, של הגינות, אבל באותה נשימה גם כל הזמן חתירה לניצחון. מאוד אהבתי את השילוב הזה. הרגשתי שזה בונה לי את האישיות, ובאותה מידה גם בונה לי את הווינריות שהייתי צריך אותה, כולנו צריכים אותה. וזה נתן לי ביטוי, נתן לי מקום שאני יכול לפרוח בו. חברים שעד היום הם החברים הכי טובים שלי, זיכרונות מדהימים ומרגשים. ושם בעצם מתחיל להתפתח החלום הזה, החלום של להגיע לאולימפיאדה ולעמוד על הפודיום. אבל זה ממש התחיל כחוג, וככל שאלון הצליח ככה גם הרעב שלי גבר וגבר. אני זוכר באחת התחרויות שאלון הגיע לאליפות אירופה עד גיל 17, ונסענו עם ההורים לבודפסט בהונגריה. אני זוכר ששם אמרתי, וואו, זה מה שאני רוצה להיות. הוא זכה שם מקום שלישי, והייתי בטירוף. אז אתה יודע, לכל אחד יש את האנשים שהיוו השראה עבורם, אצלי זה אלון, וכמובן המאמנים שהיו בדרך.
זה קטע שהוא האח הגדול שמושך אותך, ואני, הייתה לי שאלה על הדרך וכבר ענית, האם זה היה מאמן שדחף אותך ככה, כי הוא ראה את הפוטנציאל, או שזה...
אז זה שילוב, זה שילוב, זה גם, כמובן גם הנסיבות, אלון שהיה מאוד מוכשר ומוצלח, והוא אח גדול, ואתה בתוך אח קטן רואה את אחיך הגדול, אבל גם, אני חושב שהיה בי איזה דרייב מאוד מאוד פנימי, של רצון להכרה. לא כל כך יודע להסביר מאיפה זה בא. האמת שאני כן יודע, אבל לא נראה לזה.
יש לזה שם גם, אתה יודע. הרצון להיות גדול, מפורסם, מוכר.
בואו.
עבר פה.
עבר פה איזה משהו.
קרוקודיל.
אבל כן, היה שם רצון מאוד גדול שיכירו, שידעו שאני קיים בעולם הזה. ועשיתי הכל כזה שזה יקרה. ובמקרה, ממש במקריות, זה יצא ג'ודו, אני מניח הרבה פעמים שואלים אותי, אם זה לא היה ג'ודו, מה זה היה? שאלה מאוד מעניינת, ואני לא יודע לענות עליה, אבל אני כן יודע שיש כל כך הרבה דרכים לבטא את עצמך. והספורט הוא פלטפורמה מדהימה. היא עונה בדיוק על הרעיון של לעלות על המזרן ולהיות הכי טוב שאתה יכול, וכל הקהל צופה בך. יצא לי טוב.
כן. שתי מדלות אולימפיות, כן, יצא טוב. התגשת קודם את זה שהיית ילד כזה קצת מופנם, רגיש, הרבה, אפילו שמת על זה משקל. קודם כל, איפה אתה היום? אנחנו יודעים שעברו 20 שנה אומנם מאז שהתחלת. אבל איפה אתה היום ברמה הזאת של הרגישות, ומה הספורט או מה הספורט התחרותי בעצם עשה, שייף או הידק שם?
אומרים שהילד שבך תמיד יישאר איפשהו שם, וזה נכון. הדפוסים של הילד הרגיש, הדפוסים של אולי הילד שהוא קצת חסר ביטחון, פחות מאמין בעצמו באירועים ספציפיים, עדיין פוגשים אותי, אבל ברמה אחרת לחלוטין. אני חושב שהג'ודו גרם לי לשאול את עצמי שאלות ולהתבונן פנימה, אל תוך הנפש, לחפש את הכוח שתמון בי, שהייתי חייב לעשות את זה. אחרת פשוט אם לא הייתי מחפש אותו, אז כנראה שלא הייתי מצליח לנצח קרבות מאוד 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 קשים. בעצם הג'ודו נתן לי להתמודד עם המקומות הכי אפלים באישיות שלי. וכן, ועד היום זה באיזשהו מקום נמצא שם. מה השאלה הנוספת
הייתה? בסדר, איך הג'ודו, איך הספורט ליטש את הרגישות הזאת או את ה...
כשאתה עולה לקרב ומולך עומד גלדיאטור ששוקל 100 קילו, או במקרה שלי 140, 160.
100 פלוס, היית בקטגוריה הפתוחה.
אז אין מקום לחוסר אמונה או לוויתור. כאילו, זה לא... אם תוותר, אז תפסיד. אם לא תאמין בעצמך, אז היריב ירגיש את זה ויטיל אותך. וג'ודו זה כמו ג'ונגל, שנייה אחת שאתה מראה חולשה, היריב מרגיש את זה ומזהה את החולשה ומפיל אותך. והעיקרון שמנחה, כולם יודעים שהעיקרון שמנחה את הלוחמים הגדולים ביותר בעולם, זה יכולת להילחם, היכולת לשאת כאב. בעצם אתה חייב לפתח את המיומנות הזאת. והג'ודו ממש העמיד לי מראה. הוא אמר לי, אתה רוצה להגיע לאולימפיאדה? זה לא הולך להיות קל. אתה רוצה לעשות את זה? תתמודד. תתמודד עם השדים הכי גדולים שלך, תעבוד קשה. אתה טיפול, הרבה פעמים אתה יהיה לך כואב וקשה, ואתה גם לא תאמין בעצמך לרגעים, אבל אתה תהיה חייב לקום. ולעשות את מה שצריך לעשות בשביל להצליח, אם זה להתאמן הכי קשה שאפשר, ואם זה לדחוף את עצמך לקצה גבול היכולת. אתה יודע, יש איזשהו אימון שהוא סיוט אחד גדול, וכשמו כן הוא נקרא אסון טבע.
כן.
ואני מניח שאם יש פה אנשי צבא לשעבר, או אנשים שעשו ככה חנות.
גיבושים,
הכנות. גיבושים, מכירים את הער הקשה הזה במכון וינגט. אבל זה הר שהוא מדהים בעיניי, כי הוא, ברגע שאתה מצליח להתמודד איתו ולנצח אותו פעם אחר פעם, אתה מפתח איזושהי תחושת מסוגלות שהיא כל כך חשובה, בכלל החיים. והרבה פעמים שואלים אותי מה ההכנה שעשיתי לאולימפיאדה, וגם על זה אנחנו נדבר בהמשך.
ברור.
אחד מההכנות המשמעותיות ביותר זה הר הזה. זה הר הזה, והיכולת לעשות אותו כשאתה עם שפת גוף חיובית ולא שלילית. כן, בסוף צריך גם לאמן את המוח, בדיוק כמו שמאמנים את הגוף. ככל שאתה יותר מאומן ביכולת להיות עם חוסן, זה ככה אתה תגיע עם סיכוי גבוה יותר להצליח בקרב.
אז דרך הפיזיות בעצם אתה מאמן את המנטליות, או שדרך המנטליות אתה מאמן את הפיזיות, מה מנצח את מה, מתי, זה...
כן, זה ריקוד הדין בין שניהם, זה איפשהו, מתי, איפשהו... לפעמים אתה צריך לדחוף את הנפש קדימה, לפעמים הגוף צריך לדחוף את הנפש קדימה. זה שילוב של שניהם. אני חושב שאחד מהיתרונות שלי כספורטאי, ואולי מה שהכי אפיין אותי, זה היכולת שלי להיות פגיע. לדבר על החולשות, לדבר על הפחדים, לדבר על הרגשות, מקומות שבהם אני מרגיש שאני פחות טוב ביחד לספורטאים אחרים. כי תשמע, אם לוקחים אותי כמבנה אישיותי, אני לא הטייפקאסט האידיאלי, אתה יודע... המדויק לענף לחימה כמו ג'ודו, יש לי...
איפשהו צריך להיות קצת בדאס מחוספס כזה.
צריך להיות רע, וכדי להוציא את התוקפנות הזאת, לפעמים אני יכול להגיד לך שזה היה לא קל למאמנים שלי, זה... אבל כשמצאנו את הטריגרים הספציפיים האלה, דברים שמדליקים אותי, שגורמים לי לטירוף הזה, אז השמיים הם הגבול.
Bring it on. תן לנו קצת ג'וס, כי אתה כבר לא לוחם פעיל, אז אפשר לחשוף קצת.
יש טריגרים של זלזול. כשאני מרגיש שמזלזלים בי גם בחיים, אני הופך להיות חיה, טורפת. אני לא יודע להסביר כל כך למה זה. האמת שאני כן יודע, או שאני לא יודע. לא יודע, זה מורכב.
דיברנו על הילד, אני חושב שזה...
כן, כן, אז אולי שם איפשהו. איפשהו, כשאני מרגיש שאומרים לי שאני לא מסוגל, וזה בכל דבר בחיים, אם זה בלהיות המרצה הכי טוב, אם זה בלהיות סטודנט הכי טוב, אומרים לי שאני לא מסוגל, משהו בי נדלק, משהו בי בוער. וכן, והייתי יותר טוב בתקופות שפחות סימנו אותי. זה קטע. ברגע שהתחילו יותר מדי להחמיא לי ולהגיד לי כמה אני טוב וכמה אני מוכשר וכמה אני מוצלח, פתאום המוטיבציה שלי ירדה. ראינו את זה גם אחרי אולימפיאדת ריו, זכיתי במדליה, ואז הייתה לי נפילה מאוד 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 גדולה. כי כל כך הריעו לי, שהיה לי קשה להרים את עצמי מהמצב הזה.
וואו.
כן. אני יותר טוב עם הגב לקיר. אני לא יודע כמה אני אוהב את התכונה הזאת, אבל היא פשוט קיימת בי.
כן, אז... בדיוק. זה מה יש, ועם זה מנצחים, בסופו של דבר. כן. זה... בדרך כלל המנצחים, הווינרים, או שיש את המדליה ועכשיו יש את הציפייה הבאה, בדרך כלל יש, אתה יודע, זה קוצים שיושבים בפנים, ובוא נה, אני חייב להוכיח את עצמי עוד פעם, וכזה וכזה. זה לא נדלק אצלך, זה דווקא...
לא, זה המקום הכי מסוכן אצלי. המקום שבו אני מצליח, ואני רואה את זה גם היום, אם אני יוצא מאיזו הרצאה נורא נורא מוצלחת, כאילו משהו בי כזה אומר, יאללה, עכשיו תהנה מזה, תנוח, ואין דבר כזה בספורט אחרותי. כל הזמן יש עוד מטרות ועוד מטרות. יהיו אחרים שיגידו, רגע, אבל זה כל הרעיון, ליהנות מהדרך, ליהנות מהתוצאה. זה לא קיים בספורט אולימפי, סיימת סייקל אולימפי, אתה מהר מאוד צריך לחשוב איך אתה מרים את עצמך, במידה ואתה רוצה לזכות במדליה אולימפית נוספת. אז אני קיבלתי שיעור מאוד גדול. אגב, גם הייתה לי פנטזיה ענקית שביום שבו אני אזכה, הכל יהיה ורוד יותר, הפחדים ייעלמו, הספקות ייעלמו, ואתה פתאום מבין שלא לעולם חוסן.
וואו.
כן.
איזה אכזבה.
זה מצד אחד אכזבה, מצד שני זה שיעור. זה שיעור שאתה כל פעם מחדש, ככה קוראים להרצאה שלי. כל פעם מחדש. אתה צריך להזכיר לעצמך למה אתה עושה את מה שאתה עושה. ומה מניע אותך, ומה המהות בעצם בדבר הזה. וזה המון עבודה. אני פרשתי כשהרגשתי שכבר אין לי את מה שמניע אותי תמיד. זה לא נמצא שם הדרייב המטורף הזה, ועם זה אין יותר עם מה לעבוד. כשאין את הבערה הפנימית הזאת, אז זה לא עובד. והרבה ספורטאים יכולים להגיד, בוא נה, איך זה יכול להיות? אז הוא לא ספורטאי. מה זה? זה מספורטאי, זה אחד שיש לו תמיד את הדרייב הזה. וואלה, אני, יש לי את הדרייב לרגעים, ואני אנושי לחלוטין, ויש לי לפעמים ימים שאני לא מספיק מוציא מעצמי את 100%, וזה גם מה שהופך אותי להיות מי שאני.
גדול. זה מאוד אנושי, מאוד לשים את זה על השולחן, כי וואלה, כשלפני בכלל שפגשתי לך באופן אישי, אתה יודע, אני מסתכל תמיד על ספורטאים כיוצא דופן. ספורטאים שמגיעים להישגים יוצא דופן, עוד פעם, אתה גם אחד במחזור שלך, במחזור חברים שלך, אתה אחד לאלפים, כלומר, שמגיעים בכלל לכזה הישג. אבל לראות שזה, אולי אני אחד לא, אבל עדיין אותו אחד, אז...
כן. תשמע, מבחינת הספורט אולי אני לא אחד לה, אבל כבן אדם אני ממש מרגיש ככה.
איזה כיף. בוא ניקח אותך עוד קצת קדימה. קצת קדימה וקצת אחורה. אתה יודע, הדברים הכי מעניינים זה באמת לפני הדברים הגדולים. כמובן, אתה מתאמן כל השנה וכו, אבל פתאום האולימפיאדה מתחילה להתקרב, השנה שלפני... איזה טיונינג אתה מתחיל לעבור? מה אתה משנה בחשיבה, בדרך האימונים?
צריך להבין את המשמעות של היום הזה, היום האולימפי. זה בעצם, אתה... בספורט אולימפי יש מטרה מאוד מאוד ברורה. אתה צריך להגיע ליום אחד ולהיות בפרסונל בסט שלך. אתה צריך להגיע לשם ולהיות הכי טוב שאתה יכול, כי זה יכול לשנות את כל החיים שלך. והידיעה הזאת היא ידיעה דרמטית וגם מופרעת.
בטח מלחיץ.
מאוד מלחיץ, מאוד מלחיץ, ואם אתה לא יודע איך להתכונן ליום הזה, אם אין סביבך צוות שעוטף אותך, זה כמו יחידה מובחרת שמתכוננת סיירת מטכ"ל, מתכוננים לפעולה אולי 8 חודשים. אם הם לא יהיו מוכנים לכל תרחיש שיכול לקרות, הם, אתה יודע, זה רק יכול לעורר יותר ויותר לחץ. זה לא שאתה מגיע להכנות לאולימפיאדה ביום בהיר, אתה עובר דרך מאוד ארוכה, ואתה עובר המון טורנירים שקודם כל מכניסים אותך בכלל למשחקים האולימפיים. הרי העניין עובד לפי דירוג אולימפי, וכשאתה ב-20 הראשונים בעולם, אתה בפנים. כדי להגיע לשם, אתה עובר המון איסורים, מחנות אימונים ותחרויות, ואז באמת מתחילות ההכנות. ולהתכונן לאולימפיאדה במדינת ישראל, זה כמו להיות בסיר לחץ.
שנייה, נטע, רק לפני, כמה זמן לפני, כלומר, את הקריטריון, מתי אתה יודע שאתה בפנים?
אז ככה, הקריטריון האולימפי הוא מתחיל 2 לפני האולימפיאדה. בשנה הראשונה זה 50% נקודות, ובשנה השנייה זה 100% נקודות. זאת אומרת שאתה כבר בסוף השנה הראשונה, יכול כבר לדעת איפה אתה מבחינת המיקום, אבל המון דברים יכולים להשתנות, כן? בהתאם לספורטאים אחרים שאולי פתאום פורצים. אתה, אני, אבל מאוד מאוד יש עניין עם זה, רואים סטטיסטית שהספורטאים שהצליחו באולימפיאדה, זה ספורטאים שכאילו טיפסו ממש בצורה נכונה אל עבר השיא, אל עבר היום האולימפי. אז במקרה שלי, לצורך העניין באולימפיאדה טריו, אני ב-2015 עשיתי תוצאה מאוד משמעותית, מקום שני באירופה, אבל לא היה לי עוד מדליות, וב-2016, זו הייתה השנה המשמעותית עם 100% נקודות, שם כבר ביססתי את המעמד שלי במשקל הפתוח, וטיפסתי לעבר החמישייה הראשונה בעולם. זאת אומרת, אצלי זה ממש היה by the book, כאילו התפוצצתי באולימפיאדה טריו, אבל ההכנות עצמם, ההכנות המנטליות, אפשר להגיד שהן מתחילות כבר באזור השנה לפני התחרות. אתה, למרות שמאז שאתה ילד, אתה מחכה ואתה מתכונן ואתה יודע, אבל מבחינת המיינד אתה שנה לפני התחרות, מבחינת האימונים, הכל כבר מתחיל להתכוונן לשם באזור החצי שנה לפני. זה מתבטא באופן האימון, אופי האימון. מאימונים שהם עם נפח יותר גדול, אתה עושה אימונים עם נפח קצר יותר, וגם עבודת הכוח המתפרץ מקבלת יותר מקום, עבודת סיבולת, אתה יותר ממוקד, אתה גם נכנס לזה מין פוקוס כזה, בעיקר שלושה חודשים, חודשיים לפני, אתה מנתק את עצמך קצת מהסביבה, מהעולם החיצון.
חברים, חברות, עניינים, יציאות, בילויים.
אז אני מרגיש תמיד שבאזורים האלה אולי אני קצת יותר מושך את זה קצת יותר קדים, כאילו כי אם אני רק עם עצמי חודשיים לפני, אני מתחרפן. אז אני מושך את זה עד איזה שבוע, שבועיים לפני. וכן, יש איזה התמקדות, הנפש ממש מתכוננת לאיזשהו אירוע נורא נורא גדול, אבל ברמת האימונים, עבודת כוח מתפרץ בחדר הכושר, לאחר העבודת סיבולת שמסיימים אותה, כמובן קודם עבודת נפח, אחרי זה עבודת סיבולת, אחרי זה עבודת כוח מתפרץ, זה ככה יש ממש נוסחה מאוד ברורה.
סתם שאלה ככה מעניינת, כמה שעות ביום, כמה ימים בשבוע?
אז יש בין 13 ל-15 יחידות אימון שבועיות, זה יכול להיות או אימון כושר, היינו עושים גם הרבה קרוספיט האמת, היינו עושים המון ריצות, גם באסון טבע, ובערב בדרך כלל יש אימון ג'ודו, אימון קרבות.
טכניקה וקרבות.
טכניקה וקרבות, זה תלוי, זה משתנה בהתאם לתוכנית. בדרך כלל הספורטאים האולימפיים, אלה שמתכוננים לתחרות, הם אלה שגם עומדים באמצע ו...
Bring it on, מחליפים...
ועוד קרב, ועוד קרב, ועוד קרב. שם אתה גם, האמת שאני גיליתי על עצמי ששם זה הכושר הכי טוב שאתה יכול לפתח באופן ספציפי לענף שאתה מתחרה בו. זאת אומרת, הייתי יכול לעשות המון אימוני משקולות, המון אימוני קרוספיט, בסוף בג'ודו, שם הייתי מפתח את הכושר האידיאלי.
כי הוא גם מאוד ספציפי למה שאתה צריך.
בדיוק, בדיוק. והרבה פעמים שואלים אותי, מה הדרך הכי טובה ליצור כושר בתחום מסוים? אני אומר, תעשו את הספורט הזה כמה שיותר. כן. וזה המתכון. מצד שני, אפשר לעשות רק אותו, אז צריך לגוון. אבל המכונות, כשאני הייתי חוזר ממכונות אימונים בחול, וגם זה עניין, יש תוכנית שאורן סמאג'ה, המאמן, בונה. והמחנות אימונים הם גם בהתאם לרמת עומס שהספורטאי נמצא בו.
חשוב.
אנחנו טסים כנבחרת למחנות אימונים, חוזרים לארץ, עושים אולי תהליך של התאוששות של כמה ימים, ואז חוזרים עוד פעם לאימונים. אבל המחנות אימונים הם מאוד קריטיים, כי במקרה שלי אין לי מי להתאמן פה בארץ.
בדיוק, אתה רוצה לפגוש אנשים בגודל שלך, שמיומנים כמוך, זה נדיר, כאילו, אין המון. כמה אנשים יש לך בקטגוריה הפתוחה?
אין, יש רק את פיטר, שהוא ספורטאי מעולה עד 100 קילו, אבל מעבר לפיטר לא היה עוד מישהו ש...
מה שלום האיראני, למה לא הזמנת אותו? אתה מצרי.
האמת שהאיראני היה בא בכיף, רק הוא לא במשקל שלי. משקל של סגי מוקי. כן, וזה זה, זה תהליך, תשמע, בונים פה תוכנית, ומאמן יש לו הרבה אחריות להתאים לכל ספורטאי את התוכנית שהכי נכונה עבורו. כן. יש אחד כזה שרודף אחרי נקודות אולימפיות, כי הוא צריך להיות בשמינייה הראשונה, כי מי שבשמינייה הראשונה יש לו הגרלה טובה יותר, יש מישהו שהוא כבר נורא ממוקם ברביעה הראשונה, הוא לא צריך לרדוף אחרי נקודות דווקא לשמר אותו, יש פה המון שיקולים מקצועיים. מה שכן, אתה עובד כיחידה אחת עם הספורטאים שטסים לנבחרת, ואתה... ויש איזו תחושה שאתה הולך למלחמה.
כולם ביחד.
כולם ביחד, אתה ממש מרגיש את זה.
וואו.
ובעיקר מנתק גם תקשורת, ואני מחקתי את הפייסבוק ואת האינסטגרם לפני האולימפיאדות.
כל כך נכון, נשמע כל כך נכון לעשות.
כן.
אני מנסה לצלול, תראה, בפן הפיזי, לפחות אני מבין, יש לי מושג מה עשית, ואיך נראים האימונים, וכמה זה קשה, והעומסים. בפן המנטלי פגשתי כל מיני ספורטאי על, ולכל אחד הייתה את השיטה או את הדרך שלו, ממיינדפולנס למדיטציות, לתרגול נשימה, לכל מיני. איפה במנטלי זה פוגש אותך, באימונים המנטליים?
אז קודם כל יש פסיכולוג שמלווה אותנו לאורך כל הדרך, הוא קוראים לו אלעד פזי, הוא בעצמו יצא סיירת מטכ"ל, גם עבד עם היחידה. היום אנחנו עושים הרצאות ביחד בנושא הזה לארגונים של חוסן, ומספרים להם את הדרך המשותפת שעברנו יחד. והחיבור עם אלעד היה פשוט חיבור שאני כל כך אסיר תודה עליו, כי בזכות החיבור הזה יכולתי לאפשר לעצמי להיות חשוף, להיות פגיע, לספר על הקשיים שעוברים עליי כספורטאי. אני מאוד מאמין בטיפול פסיכודינמי. זה היה המדיטציה שלי. הסחות דעת נוספות שהייתי נעזר בהם זה המון, המון זמן משפחה. הייתי נוסע לגבעתיים, לא רחוק מפה, ומבקר, ושם את עצמי תמיד בסביבה פורה.
פורה, תומכת, אוהבת, שהחיבור שלה הוא לא מקצועי, הוא לא כלום, אלא...
כן, הייתי צריך את הניתוקים האלה, גם אמרתי שעשיתי מהלך 5 חודשים לפני אולימפיאדה, שהרבה הרימו גבה עליו, ועברתי לתל אביב. מי לגור בווינגט, עברתי לתל אביב, כי הרגשתי שאני צריך שיהיה לי טוב בחיים כדי שאני אצליח. עכשיו, הגבול נורא...
חלקלק קצת.
כן, כאילו, תל אביב, בילויים, מסעדות, צריך מאוד מאוד להיזהר מזה מצד אחד, מצד שני צריך לקחת מהיר את מה שיש לה לתת, אבל לסגור שיש לך אולימפיאדה עוד כמה חודשים. אני חושב שמשהו מדהים קרה, כי כשעשיתי את השינוי הזה, לא הפסקתי להביא מדליות.
וואו.
דווקא כולם אומרים כל הזמן, תהיה במקום סגור, תנעל את עצמך, אל תראה את... אני לא, אני לא. אני, מבחינתי, מבחינת האישיות שלי, לא יכול להיות ככה. אני צריך לתקופות מאוד מאוד קצרות להיות ככה. אבל כל אחד מה שמתאים לו, כן? אני לא אומר שזה הדרך היחידה.
זה, אנחנו מדברים איתך, אחי. כן. איתך ועליך. כן. כל אחד זה... כל אחד יש לו עולם, וכל אחד יש לו ילדות שונה, ואופי שונה, וזה... וזה מדהים לראות השונויות, וזה כיף. זאת אומרת שבעצם הטיפול, לא טיפול, אלא אימון פסיכודינמי, זה בעצם לדבר את החולשות, לדבר את הפחדים.
וגם את החוזקות, צריך להזכיר. זה לא רק התמקדות בחולשות, אלא גם במקומות שבהם אתה חזק.
צריך להעצים את החזק.
נכון. היינו עושים אפילו, במחאה פרקטית, היה לי יומן שהייתי מנהל, והיה לי ציון על מנטלי, ציון על פיזי, ותרגילים שאני צריך להשתפר בהם. ממש ככה, ובכל אימון הייתי כותב מה הציון שאני נותן לעצמי, השתדלתי להיות הכי אובייקטיבי שאפשר, ובשיחות עם אלעד היינו מדברים על זה. היינו, הנה, פה הייתי 7, פה הייתי 6, פה הייתי 10.
מבחינת ההרגשה שלך בפנים,
כן, וגם מבחינת העובדות בשטח, האם הצלחתי להפיל יותר, איפה אני חלש יותר, זה ממש לעשות תחקיר, קצת דומה לחיל האוויר, כמו טייס קרב. אתה חייב להיות מוכן לכל תרחיש, ולדעת שכל מתמודד שהולך לעלות מולך, אתה הולך לזרוק אותו על הגב, אתה פשוט הולך לנצח אותו.
ואתה מכיר כל יריב, אתה צופה בו, מנתח אותו.
בטח, אנחנו צופים ביחד עם הצוות המקצועי, גם גיא פוגל היה מעורב שהוא עוזר של אורן ואורן סמאג'ה, ואנחנו יודעים בדיוק עם טדי רינר את זוכר העניין, באיזה דקה הוא נהיה עייף, ואיפה הוא יותר פגיע. זה לא עזר, זה היה קרוב, אבל זה לא עזר. וכן, ואתה ממש לומד להכיר את המתחרים, כי אתה בסוף פוגש אותם. אתה פוגש זה. אותם, ואתה יודע בדיוק מה החולשות של כל אחד.
אתה הופך כבר למנתח. זה כירורגי, והיה מדהים. ג'ודו הוא ענף ספורט מאוד ותיק, מאוד, מאוד, מאוד עתיק, אני אגיד, כי עוד פעם, הוא בא ממסורת מאוד קדומה, יפן. להביא לוחמים של פעם, ולרגע לשמוע את אותם, ולשמוע איפה זה היום, זה נראה לי... פאק!
כן, לא יודע אם הם חשבו שזה יגיע בכלל למקומות המדהימים האלה. בכלל זה התחיל כספורט חינוכי. ג'יגו רוקאנו שהמציא את הג'ודו ביפן, הוא הכניס את זה לחינוך של יפן, כי הוא האמין בזה כמשהו שיכול להפוך את החברה לטובה יותר. בהמשך הם השתמשו בזה גם למלחמות שפעם, לפני שהיה רובים וזה. והוא גם צמח יחד עם הג'וג'יצו, אז יש היסטוריה מאוד מעניינת לענף הזה. וכן, ורגע שזה הפך להיות אולימפי, זה שינה את כל ה...
כן, אוקיי. כל התפיסה לגבי זה, וזה הפך פשוט לספורט פופולרי, ופה בארץ יש תחושה שג'ודו הוא ענף בין הבולטים, אם לא מבחינת מדליות, מבחינת הצלחה, מבחינת סגסוג. אני צודק? כאילו, עזוב כדורגל, כדורסל רגע. בוא נדבר על מקצועות אולימפיים.
כן, ג'ודו, אם אתה מסתכל על הנייר, התוצאות מדברות בעד עצמם, יש ציפייה מאוד גדולה, יש מסורת של הישגים ארוכת שנים. אני חושב שזה... צריך להגיד מילה טובה ולהודות להם, לחלוצים, שבזכותם ילדים צפו וראו והאמינו שאפשר, אם זה פונטי שהביא את אורן סמאג'ו למדליה אולימפית ב-92, ויעל ארד, האישה הראשונה שזכתה במדליה אולימפית
שם. בתור ילד יעל ארד מבחינתי זכורה כ...
כן, הם פורצי הדרך, וזה כל כך משמעותי, כי בזכותם אנשים הבינו שאפשר להגיע לאולימפיאדה, אפשר לעשות מדליה אולימפית. וזה העניין, בעצם בג'ודו יש ניהול נכון, עובדים מאוד מאוד נכון, יודעים איך לייצר ווינריות, יודעים שלהגיע לאולימפיאדה זה לא המטרה. המטרה היא לזכות במדליה אולימפית. אני חושב שהמיינדסט הזה הוא מאוד משמעותי.
כן. אם אתה אנדרדוג שרק חולם להגיע לאולימפיאדה, אצלנו זה כבר אחרי.
כן, השאיפה
היא פודיום.
רמת מצוינות C, ואנשים שבאמת רוצים בהצלחה. ואתה יודע, לפעמים אני חושב, מה, ישראלים הם לוחמים טובים? וואלה, יש מצב, אתה יודע. או, יש לנו סיבה. יש לנו סיבה, אנחנו נלחמים כי בערך כל...
ברגע שנולדת, גן, בית ספר, חטיבה, צבא, ואז כל השאר.
וזה לא סתם שהרבה חברים שצמחו איתי בג'ודו, אחרי זה המשיכו ליחידות מובחרות, זה נתן להם המון.
בטח, מעבר לכושר, פיזיות, ומיינדסט של לוחם, שאם אתה חותר למטרה ו...
למרות שאם היית שם אותי בגיל 18, אני בטוח שלא הייתי מתקבל ליחידה ממש מובחרת. ממש.
אתה אורי אחר, אתה...
אני לייט בלומר.
רק שתדע שזה הכי כיף, בתור לייט בלומר אחד למשנה.
כן, המגניב.
זה כיף להיפתח אחר כך, כי מגיעים בוגרים קצת יותר לסיטואציה, ומנהלים את הסיטואציה מבלי להיות פצועים מדי. כי בתור ילד, שאני רואה ספורטאים, שאני רואה שהם כבר יודעים שהם ספורטאים, הם דוחפים קצת יותר מדי, מוקדם מדי, ונשרפים.
נכון. אתה יודע, כל הזמן מדברים על זה שספורטאים צריכים כבר מגיל צעיר להיות הכי טובים שיש. אני לא בטוח. אני לא בטוח. עכשיו שדברים צריכים לבנות באופן בריא, בדרך, בזמן הנכון. לא תמיד טוב להתחרות בגיל צעיר, שיודעים שלוקח להם זמן מבחינה נפשית. מאמן טוב הוא מאמן שיודע לזהות את האישיות של הספורטאי, כי לא כל מה שמתאים לספורטאי X מתאים לספורטאי Y.
לחלוטין.
ולפעמים שספורטאי מרגיש שהוא כל כך טוב בגילאים הצעירים, והוא עולה פתאום לבוגרים, והוא לא מקבל את הפידבק הזה בחזרה, אז יכול לגמור אותו, לשבור אותו.
כן.
אצלי הדרך ממש הייתה נבנתה, סטפ ביי סטפ, מה שנקרא.
כן, לינארי כיף, והנה איזה כיף, איזה יופי שזה... כן. הניב את מה שהוא הניב. בואו קח אותי לאיזשהו, בקריירה המקצועית, למקרה, או מאכזב, או קשה, ככה שהיה באמת, שזעזע אותך ו...
כן, אז 2013, אליפות עולם, אני בן 23, גר במכון וינגט, לא מרוויח כסף מהג'ודו. אין כסף, עובד במקביל כמאמן ג'ודו, לילדים, ומחכה, לפרוץ לתודעה, אגב, לא רק של כולם, גם של עצמי.
להרגיש שאתה זה אתה.
כן, רוצה לפרוץ, לדעת שאני מסוגל, ואני אחרי שנה של אימונים קשים, אני טס לאליפות עולם בברזיל. קרב ראשון אני מוגרל נגד יריב מאזרבייג'אן, ממדוב. הוא קשוח מאוד, הכביח ביושר את המיקום שלו בעולם, ואני מבין שיש לי הזדמנות כאן לנצח, כי אני יודע שאני יכול לנצח אותו. הקרב מתחיל ואני מטיל אותו בניקוד, ואז אני מטיל אותו בעוד ניקוד, ומי שלא יודע, אז בג'ודו צריך להפיל על הגב.
כן, כדי לקבל איפון זה שתי שכמות.
שתי כתפיים נוגעות על המזרן, זה איפון. זה בעצם הנוקאוט של הג'ודו. אני מוביל, זה לא איפון עדיין, וברגע אחד, אותם תחושות של ילדות, של חששות, של חוסר ביטחון, של דיבור שלילי צפות לי. ואני פתאום אומר, וואו, אני הולך לנצח את הג'ודאי הכי טוב בעולם, אני פתאום מאבד ריכוז, ואני מסתכל על אורן, ואורן, הערות שלו כאילו נכנסות מהאוזן הזאת ויוצאות מהאוזן השנייה, ופתאום אני חושב על הקהל וכל מיני דברים שלא קשורים לקרב, ממש בבלק, הזרי המנוסה מריח את זה, זורק אותי, עולה לעמדת יתרון, ובניסיון שלי להפיל אותו בחזרה, אני שם את היד על המזרן ושומע קנק. ואז אני מסתכל ורואה שנפרק שורש כף היד מחוץ למקום שלו. הקרב ממשיך, אני מנסה להילחם ממה שאפשר, אבל אפילו את החליפה ג'ודה אני לא מצליח לקשור. נגמר, אני מפסיד, האמבולנס המקומי מגיע, לוקחים אותי לבית חולים בברזיל, אז הרופא אומר לי את המשפט הבא. אתה סיימת עם ג'ודה.
ג'יזס.
ותוך כדי שהוא אומר לי את זה, אני רואה בטלוויזיה המקומית, את אותו יריב מאזרבייג'אן, ממדוב, זוכה מקום ראשון. ואז אני אומר לעצמי, זה הרגע הכי שפל שיכול להיות בקריירה. תראה, אפשר להפסיד בג'ודו. אחד, אפשר להפסיד בחיים. אבל להפסיד כשאתה מפסיד לעצמך לפני שהפסדת, זה התחושה הכי נוראית שיכולה להיות, ועכשיו אתה גם בזכות ההפסד הזה מוצא את עצמך עם פציעה שאתה לא יודע אם תצא ממנה, וזה מקום מאוד קשה להיות בו. אתה גם גמור נפשית, גם פיזית, מספר אנשים שמאמינים בך מתחיל
לפחות, כן.
כן, כי ככה זה בחיים, ככה זה בספורט, אתה לא מספק את הסחורה, אתה פחות מעניין. אבל אז אני חוזר לכפר האולימפי, סליחה, למלון, ובמלון אני פוגש את אורן, והוא אומר לי, אם אתה חושב שאני ארפה ממך, יש לך טעות מאוד מאוד גדולה.
איזה גבר.
אתה עוד 3 שנים חוזר לפה לברזיל, לאותו מקום שנפצעת, ואתה תהיה מדליסט אולימפי. אבל אני מספר לך את זה, ואני עם
צמרמורת. אתה כוח שבור עוד.
אני עם גבס ביד.
וואו.
ממש דמתי שם, ואמרתי, זה רגע שאני חייב לשנות. זה נקודת מפנה, אני לא מוכן יותר להפסיד קרבות כאלה. זה דפוס שהיה חוזר על עצמו כמה וכמה פעמים. אני מוביל לחץ.
נבהל מההצלחה.
נבהל מההצלחה. אגב, לא מדברים על זה, יש גם דבר כזה מושג שנקרא פחד מההצלחה. וגם פחד מכישלון כמובן, אבל פחד מההצלחה הוא דבר, בדרך כלל מאפיין נשים, האמת. פחות גברים, אבל הוא קיים. ואני מחליט לשנות.
אמרנו שאתה רגיש כבר.
כן, לגמרי, לגמרי. מה אתה רומז? לא, אבל אני מבין בנקודה הזאת שמשהו חייב להשתנות, ואני עובר ניתוח ושיקום, ובעיקר שיקום מנטלי. זה הנקודת מפנה בחיים שלי. פה הבנתי שאם אני רוצה להגיע לאולימפיאדה, הדפוס הזה חייב להשתנות.
אמרת שמשפט של דעתי הוא צריך לשים למרקר אותו, וזה הפסדתי לעצמי לפני שהפסדתי את הקרב. זה חזק, זה עוצמתי.
כן, וגם להגיד את זה ולהיות מספיק אמיתי וחזק בשביל להודות באמת שאתה כרגע ספורטאי לא מספיק טוב. זה דבר קשה.
וואו, להגיד את זה.
קשה, אבל אם אתה רוצה להיות טוב, אתה חייב לדעת להיות אמיתי עם עצמך. זה תהליכים לא פשוטים. שמע, זה לא קל.
פירוק, הרכבה, פירוק, הרכבה. ועכשיו לפעמים אתה מפרק את עצמך, לפעמים חיצוני מפרק אותך, זה...
אם לא היה לי את הדרייב הפנימי הזה, אני לא יודע איך הייתי עושה את זה. זה משהו באמת שהוא... כל בן אדם שרוצה להצליח בחיים... חייב שיהיה לו איזה מניע, איזה משהו שהוא כנראה יושב על משהו שחסר. אחרת, מאיפה תביא את הדלק הזה?
אז כן, אז הרצון להצליח ולהתפרסם, להוכיח, ואלון, אני חושב, יש בו איכויות שיכולות להוציא ממך את ה...
כן, כן. הוא יודע איך ללחוץ על הנקודות, הוא יודע... הוא לא ניסה, אבל בעצם בהיותו מצליח. זה גרם לי לרצות גם להיות מצליח. כן, זה שילוב של כמה דברים. ודווקא לא באתי מבית שאמרו לי, אתה הולך להיות אלוף עולם, אתה הולך להיות אלוף אולימפי, זה לא...
לא פושרים אחד.
לא, בית שנורא תמך, נורא חם, נורא אהב, אף פעם לא התערבו לי ברמה המקצועית. אתה יודע, יש ספורטאים ש... גם בזה אין חוקים, יש ספורטאים שצומחים עם אבות ואימהות שבעצמם היו ספורטאים אולימפיים. כן. אצלי ההורים הם הורים.
רגילים לגמרי.
ממש. וזה גם הייחודיות שלהם, אני חושב, כי זה הבית אמור להיות מקום של...
ניטרלי.
חממה, אתה יודע, לגמרי.
קח את זה, אחי, ותזכור את זה. כי הוא, כשתהיה...
אני מקווה שאני אצליח.
כשתהיה עם זה...
כן.
כי הורה זה אחד הדברים הכי קשים, לנתק רגע את הרגש ולתת לילד להיות ילד. לנתק את הרצונות שלי, את הציפיות שלי ממנו.
כן, וגם איפה הגבול שבין לתמוך ולהעצים, מצד שני לא יותר מדי, כדי שהוא לא... כן, זו אומנות.
כן, כן.
אני מתאר לעצמי, אתה כאבא בטח יודע.
אני סטאג'ר מהאבהות, נראה לי, זה באמת לומד כל הזמן, וגם לומד ממי שאין לו ילדים, ממי שיש לו ילדים, זה כל הזמן לקחת את ה...
אין לי ספק.
קשוח. קשוח וטוב. אוקיי. אז יש לנו פאסט פורוורד קטן, בוא נלך רגע לרגעי תהילה, רגעי הצלחה. יש לי שיחה עם חבר טוב, עם איתן עזריה, מכיר את הבחור?
בטח.
ואיתו דיברתי על העניין של אתה ספורטאי, והזכרת את זה גם, אתה טוב לאותה נקודה שאתה טוב בה, וברגע שאתה כבר לא טוב, you're fading away. כשאתה מגיע כבר לפיק, אתה מדליסט אולימפי, פעם שנייה זה מדליסט אולימפי יחד עם, 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 עם בקבוצה. אתה אומר כבר, אולי זה הפיק שלי, או שאתה אומר, בוא, אני רואה עוד פסגה ואני לוקח.
בוא נדבר על הפיק הראשון שנייה, כי אני עדיין חושב שהוא הפיק המשמעותי.
כן, זה אינדיבידואל.
כן. באולימפיאדה האישית בריאו, בעצם זה היה פסגת השאיפות שלי, לעמוד על הפודיום שם, וכשזה קרה, זה היה הדבר הכי מדהים בעולם. זה כאילו לעלות על איזה רכבת תרים רגשית והלב אף. באמת, אתה מודה על העצים, אתה מודה על היקום.
לכל הבריאה.
כן, אתה פשוט קם בבוקר וטוב לך. אני זוכר שכשזכיתי במדליה, אז חזרתי לכפר האולימפי. קודם כל חיבקתי את המדליה כל הלילה.
איזה גבר, לא שנתי איתה.
שנתי איתה. משהו, לא תכננתי, אבל כנראה שאתה כל כך מחובר לדבר הזה, שהכל תופס.
קצת כל מהות ה-20 שנים שלך.
כן, כן. אז כאילו, הרגשתי שמשהו בי מבפנים שלם יותר. יש לי עכשיו סיבות מספיק טובות להיות גאה בעצמי, וחיכיתי 20 שנה לדבר הזה. ואז כשזה מושג, אתה באופן טבעי משהו טיפה יותר רפוי. ונשאלת השאלה, האם כדאי להמשיך לפיק נוסף? האם אפשר להמשיך לפיק נוסף? זה בכלל אפשרי? כי לא סתם אף ג'ודאי ישראלי לא השיג שתי מדלות אולימפיות. כנראה שיש פה איזה משהו על אנושי, כאילו באיזשהו מקום. ובטח בישראל שאתה אמורה, אתה יודע, מעצימים אותך, כאילו זה לא כל הצלחה. אתה רואה גם באורוויזיון, מי שמצליח הוא מקבל את כל התהילה שרק יש לעולם להציע, וזה טוב שכך. לעומת זאת, כך ספורטאי אמריקאי שהוא מדליסט אולימפי בג'ודו, הוא יהיה פחות מעניין. כי מה לעשות, יש מבחר של מדליסטים אולימפיים, פה יש עד אז כשאני הייתי היה רק 6. וההחלטה להמשיך לאולימפיאדה נוספת, היא הייתה החלטה מושכלת. אני חושב שלא הייתי מוכן עדיין לצאת לעולם, ורציתי לבחון את עצמי ולראות האם אני מסוגל להגיע לפיק נוסף. זה היה הרבה יותר קשה. הסייקל השני כבר, ספורטאים הכירו אותי. היתרון היחסי שלי התערר. ספורטאים שעשו את המעבר ממשקל 100 קילו למשקל הפתוח, גרמו לכך שבעצם זה היה לי יותר קשה לנצח אותם, כן. כי המהירות והזריזות שהיה לי אותה בריו, היא כבר לא הייתה בטוקיו, והרעב כבר לא היה שם. הייתי במלחמות עם עצמי קשות מאוד. נכשלתי באליפות אירופה שהייתה ראשונה בארץ, ב-2018, לעיני כל הקהל הישראלי.
כן, במגרש הביתי.
במגרש הביתי, זה היה אולי גם אירוע שאפשר לקרב אותו לאירוע של הפציעה, מרוב שהוא הפציעה נפשית קשה מאוד, והבנתי שזה לא יכול להימשך ככה, אז עזבתי תל אביב, אמרתי, נגמר הסיפור פה בתל אביב, חזרתי לגור בווינגט, וחזרתי לטופ העולמי. ממש, חזרתי לעשירייה הראשונה.
תראה, זה... יש פה איזה עניין של מעגל, אבל...
כן.
שהיית צריך לנצל את תל אביב. למשהו אחד, והיא כבר הפסיקה להיות טובה למשהו השני.
חד משמעי, זה חייב להתאים את עצמך למציאות ולמצבים הנפשיים שאתה נמצא בהם. אתה לא, מה שמתאים בשנת 2016 לא מתאים ב-2018. ב-2020 אני כבר בעשירייה הראשונה, ואז מגיעה הקורונה, ודוחים לי את האולימפיאדה בשנה. זה נתן לי קצת אוויר לנשימה האמת. ואני חוזר לטוקיו, עם חלום להיות פעמיים מדליסט אולימפי, הקרב הראשון נגד טדי. טדי רינר, מי שלא מכיר, הוא ספורטאי שלא הפסיד אולי 14 שנה עד התחרות הזאת. כן. לברון ג'יימס של עולם הג'ודו.
אשכרה.
המסי של הג'ודו. והוא מנצח אותי. נתתי את מה שהיה לי, אבל הקרב נגמר לטובתו.
הוא טכנית היה יותר טוב ממך? פיזית? או שכבר הגעת עם קצת... אנדרדוג יוצ'י, אז הוא יותר טוב ממני, אני...
לא עליתי לקרב במחשבה שהוא יותר טוב ממני, אני זוכר שממש רציתי לנצח אותו, אבל העליונות הפיזית שלו באמת הייתה יוצא דופן. בעצם נתראה לי את היכולת להתקיף, כי ברגע שהוא היה תופס את השרבול, לצורך העניין.
הוא תופס.
אז הוא תופס. ואז משם, אבל אתה יודע, הניסיון היה להטיש אותו, אבל כבר הוא היה בעמדת יתרון, והקרב נגמר, והוא ניצח, אבל יצאתי שלם מהקרב. אתה יודע, לפעמים יש קרבות שאתה יכול להפסיד, ולמרות שלא ניצחת, אתה יודע שנתת את מה שהיה לך, וזה כן. הדבר החשוב. ובכלל, זה היה איזשהו סיכום לכל הקריירה, שהרגשתי שהיא נגמרה. יום לאחר מכן הייתה התחרות הקבוצתית, שם הפסדתי עוד פעם לטדי רינר. כן, אבל נורא הייתי שם בקבוצה, וראיתי את החברים שלי מנצחים, ובזכותם האמת, יש לי את המדליה האולימפית השנייה, שהיא נורא, היא לא מתקרבת בכלל לתחושה של האולימפיאדה בריו. אבל היא איזשהו סיומת ככה חמודה למשחקים האולימפיים. האם אני באמת מרגיש פעמיים מדליסט אולימפי? לא. לא. אני מרגיש פעם אחת מדליסט אולימפי, ופעם אחת שותף לאירוע קבוצתי עם יד על הלב.
כנראה באמת שלא היו ניצחונות שאמרת, אני חתום על זה, אז זה קשה לקחת קרדיט.
זה קשה לקחת את זה כקרדיט, אבל מצד שני גם אני מסתכל על זה ואומר, יש לי חלק לא מבוטל כמישהו שהוא חלק מהנבחרת הזאת. ההישג שלי בריאו נתן לספורטאים מוטיבציה.
בדיוק, אין לך באמת את המושג, איזה השראה אתה נתת לאחרים בזכות העשייה שלך, או שרואים אותך מתאמן, או שהתאמנו איתך והרגישו אותך.
כן, אז היום אני רואה את זה קצת בצורה אחרת, באמת, אני גם פחות קשה עם עצמי. אתה יודע, לימדו אותנו כל הזמן שאתה מנצח ומקבל תגמול על הניצחון. ומה זה פתאום מקבל מדליה על תחרות שהפסדת בה? ומצד שני, גם בכדור סל, אתה יודע, נבחרות...
גם שחקן ספסל לוקח.
לגמרי. אז זה הסיפור שלי, כן. אני שמח שניסיתי ללכת על מדליה אולימפית נוספת. אני חושב שלקחת סיכונים ולצאת לזירה, גם כשאתה יכול להיכשל, זה דבר שהוא מגדיר אומץ.
יפ.
והכי קל זה לפרוש ולהגיד, עשיתי את שלי, אבל שמתי את עצמי במקום שידעתי שיכולים לבקר אותי. שיכולים להגיד שאני עשיתי טעות, שיכולים לצחוק עליי.
כן, גם...
אני שלם עם ההחלטה הזאת, ובגלל ההחלטה הזאת אני חי את חיי היום בצורה שלווה יותר.
וההתמודדות עם עיתונות וטוקבקים וכאלה.
והיו המון טוקבקים, והיו המון המון אנשים שחושבים שאני כבר לא ספורטאי או לא זה. זה המחיר שאתה משלם כשאתה רוצה לטפס לפסגה.
אתה יודע לשים את זה בצד, או שפשוט וואלה, חי עם זה וחי עם זה, ולוקח פנימה כי... קשה לפלטר הכל.
יש רגעים שזה לא נעים, יש רגעים שוואלה, אתה אומר, בונה, איך ברגע אחד ככה מבטלים אותך. ומצד שני, אלו הם החיים, ואתה לא יכול לצפות שכל הזמן כולם יגידו לך כמה אתה תותח, כמה אתה טוב, וכמו שרציתי, אתה יודע, זה כמו... אין לי כרגע דימוי כל כך מדויק, אבל מי שרוצה להסתכן ולהרוויח, צריך גם לקחת את הסיכון שבדרך, וזה עדיף מאשר לא לנסות. זה הכי גרוע.
חד משמעית. יש משפט שעדיף כישלון מאופורה מחלומות במגירה. נכון. הנה, אז הנה, בוא נלך מחלומות וכישלונות והישגים. ניתן קפיצה רגע ל-Nowadays. אמרת שאתה עסוק להרצות ולהעביר קצת פיוז'ן בין הספורט לעסקים.
כן. אז הכל קרה לי שם ב-2017, שבעודי עדיין ספורטאי, קיבלתי הצעה להרצות בטד. TED אקספו בארץ.
מגניב.
כן, הכרתי את ההרצאות של TED, אבל לא ידעתי איך הקונספט עובד כל כך, כאילו, איך מתכוננים להרצאה של 8 דקות, ואז פתאום התחיל איזשהו תהליך של לימודים מעניינים על איך להעביר מסרים ב10 דקות. ההרצאה הראשונה הייתה באנגלית, How a sensitive person became an Olympic fighter. אני מאוד נהניתי מהתהליך הזה, והבנתי שיש בי, יש לי הרבה בשורות לעולם, לספר, ואמרתי, יום יבוא ואני אפתח את זה למשהו שהוא יותר רציני. אחרי ההרצאה הזאת עשיתי כמה הרצאות, אבל לא יכולתי לעשות יותר מדי, כי עדיין הייתי ספורטאי, וכשפרשתי חשבתי איך אני לוקח את זה כמה צעדים קדימה, והקמתי מיזם שנקרא Olympic Mindset, שהרעיון המרכזי שעומד מאחור Olympic Mindset הוא לקשר את הערכים של הספורט, של המצוינות של האולימפיאדה, אל תוך העולם העסקי, אל תוך הזירה הניהולית, ודיברתי עם לא מעט מנהלים, חקרתי את הנושא, שמעתי המון פודקאסטים, קראתי המון, והבנתי שהקשר הוא נורא מעניין, בהתמודדות, באי-וודאות, בקבלת החלטות שלפעמים...
יש סימילריות, זה דומה.
מאוד, מאוד. הלבד הזה שלפעמים הם מרגישים, והסביבה התומכת שהם צריכים אותה, ובכלל, כל הנושא של חוסן מנטלי, כמה צריך אותו, לא רק מנהלים, גם עובדים, גם אנשים בפני...
סתם אנשים.
כן, כן. ואני חושב שהמיינדסט האולימפי הוא דבר שכל אחד יכול לקחת אליו. אם זה באופן שבו אתה מתכונן לאתגרים משמעותיים בחייך. איך שאתה רואה אתגרים בכלל. מה זה אתגר? כספורטאי חוויתי המון המון מצבים שהיו בהם אי-וודאות, קרבות שאתה עם הגב לקיר, ואתה פתאום מוצא את התעוזה לנצח. ובסדנאות אנחנו ביחד עם אלעד, שהוא הפסיכולוג הקליני, שעברתי את כל הדרך הזאת, אנחנו יוצרים איזשהו מודל ארגוני שהוא מתבסס על עבודה רגשית בתוך ארגונים.
איזה יופי.
כן, ואנחנו מביאים בעצם את הקונספט שעבד לנו כצוות בתוך ארגונים. לא מזמן היינו בדלויט, נהיה עכשיו בגוגל אולי גם, וזה עובד טוב. חברות מובילות מאוד מאוד מעוניינות, כי מבינים שיש ערך.
אנחנו נותנים בראייה, כשאתה מדבר על חברות גדולות, אמרת דלויט ואמרת גוגל, אז הנטייה היא לדמיין את גוגל כגוגל. אבל בסוף, גוגל זה האנשים הקטנים שעובדים ונתונים בלחץ, ושם בעצם אתה נכנס לתמונה.
ממש. אתה יודע, יש איזה קטע כזה בסדנה שאנחנו שואלים, אנחנו קוראים לזה שיחת ה-10 דקות, ויש כזה גם מצגת מאוד יפה, וכתוב שיחת ה-10 דקות, זו תמונה שלי ושל אלעד, ואנחנו מסבירים שהשיחה הזאת נעשתה בעצם לפני הקרב החשוב בחיי. אחרי שהפסדתי לטדי רינר בחצי הגמר באולימפיאדת ריו, זה זמן שהוא נראה כמו נצח, אבל נשאר לך בערך 40 דקות להתכונן לקרב על מדליית ארד. ניצחת את הקרב, אתה כנראה יושב פה בפודקאסט, לא ניצחת, פחות מעניין לשמוע מה שיש לך להגיד. והיה רגע של 10 דקות, שבו אני ואלעד ישבנו ודיברנו, ואמרתי לאלעד, אני מת מפחד. אני אמור לעלות נגד הקובני. הקובני הזה הוא ספורטאי שמאוד מאוד קשה לי להסתדר איתו, גם כי הוא לא במימדים של החבר'ה הענקיים, והיתרון שלי נגדו פחות בא לידי ביטוי, הוא מהיר כזה, הוא, עובד, הוא אקטיבי נורא, הוא כמוני, במילים אחרות,
זז, זז.
ואני מפחד, הפסדתי לו לפני חצי שנה. איזה בסה שאני נגדו על השלישי, והצלחתי לבטא את הרגש בזמן כל כך קריטי, ובזכות זה שהייתי מספיק כן, להגיד את הרגשות, בזכות זה שהיחסים ביני לבין אלעד התבססו על אמת נפשית, יכולתי להיות מספיק חזק כדי להקשיב למה שיש לו להגיד לי, כדי להיזכר בחוזקות שלי ולנצח. ואנחנו תמיד שואלים את העובדים, תגידו, את המנהלים, סליחה, איך אתם הייתם מגיבים אם עובד שלכם היה מגיע ואומר לכם, רגע לפני פגישה חשובה שהוא מת מפחד, אז אתה תמיד שומע, מה, זה לא צריך להגיד את הדברים האלה, זה לא הזמן. אז אלעד אומר, טעות. דווקא כשיש מערכת יחסים כנה, בין מנהל לעובד, זה המקום שאפשר לצמוח ממנו. וזה מה שהיה מיוחד ביני לבין אלעד. וזה גם מה שאני מנסה להביא לעולם.
זה מאוד 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 יפה, כי זה אמיתי. הרי רוב הזמן, אני תמיד צוחק כזה, אני אוהב ללכת מאוד עם הבגדים של הספורט. יש לי אולי 2-3 דברים שאני לובש אותם לאירועים, כי אני קורא לזה תחפושת. ואני לא אוהב את התחפושות, אני לא אוהב, גם אנשים רציניים, אני לא מבין לאנשים רציניים, על מה אתה רציני כל כך? אחים סבבה, מה? בסדר, אני מבין, אם אתה שר ביטחון, יש לך חיי אדם בידיים, ואתה צריך לקחת החלטה, תהיה רציני, אבל אחי, בוא, אתה מנהל, אתה בן אדם, יש לך את אותם קשיים כמו שלא, אז למה לא בעצם? למה לא להיות רגיל? למה לא להיות טוב?
נכון. זה בסוף לדבר עם רגע של בן אדם, זה הרעיון, אז אנחנו מביאים את זה, כמובן עם עם השאיפה למצוינות, ויש כל מיני התנסויות שאנחנו עושים על המזרן, אנחנו מרתקים,
גדול.
לומדים איך לצאת מריתוק, ואיך זה קשור, איך אתה מרותק בחיים, וכל מיני תרגילים שהם מייצרים לחץ, לחץ של כל מיני מניפולציות שאנחנו עושים, עם קהל שמפריע או קהל שתומך, וזה נורא מעניין, זה נורא מפרה, ואני מאוד אוהב את זה.
תזמין אותי פעם. בא לי רגע לצפות מהצד בתהליך, זה נשמע ממש מעניין.
בטח.
וואו. תראה, אני הפתרתי לך שזה יהיה 45 דקות, אנחנו על ה-50. בסדר, בסדר. קודם כל, אני באמת מוקסם מהסיפור ומהאיש שזוכה להכיר.
תודה.
מכל אורח אני מבקש איזושהי או אמרת דרך או המלצה או איזשהו, אתה יודע, משפט לקחת לחיים. אז המאזינים שלנו, הרוב הגדול הוא כנראה אנשים שעוסקים בספורט או קרובים לבריאות וכזה. מה יש לך למסור להם?
אז אני, וואו, יש לי הרבה מסרים, אבל
אז תן 2-3.
אוקיי, קודם כל אני אגיד שלדעתי שווה בחיים האלה לעבוד קשה בשביל להשיג דברים עם משמעות. אני חושב שזה שווה כל רגע של קושי, כל רגע של פחד, כל רגע של ספק בעצמך, כי הרגע הזה שאתה מתמודד איתו, הוא משהו שבונה אותך ונשאר איתך לכל החיים. אז כל אחד יכול למצוא את הזירה שלו, את המלחמות שלו. אני חושב ששווה לקחת סיכונים, גם אם אפשר, גם אם יש סיכוי לכישלון. אבל אני חושב שגם הגשמה עצמית היא חשובה, אבל אסור לשכוח את הדברים הנוספים. אם זה הכרת תודה, ואם זה להתפתח וללמוד כל הזמן, ו...
תומה, נשארתי מפה, התקשרתי אליך.
איך הצדני? 5 דקות. באת בדיוק בהם, אנחנו הכי רגיש. לא, רק תהיה בשקט.
ואני חושב שלא צריך לפחד להראות את המקומות הפגיעים, כי משם באמת אפשר לגלות מי אתה. זה המקומות האמיתיים באמת. ולהיות אותנטי, זה הכי חשוב. להיות אותנטי, להיות אתה עד הסוף, זה דורש אומץ.
כן, להיפתח, לשים את עצמך על השולחן.
אבל שם אפשר באמת לצמוח.
צריך להיות אמיץ, אבל once הצלחת, אני חושב שהשאיפה הזאת, תמיד יש שאיפה להיות מושלם, אז זה לא מושלם, זה להיות שלם.
לא, דווקא הפרפקציוניסטיות היא לא הדבר שמוביל אותי, האמת. דווקא לא.
אז גם אצלי הייתה טרנספורמציה, אין מושלם, לא קיים, לא יהיה, אבל יש שלם, זה אתה. תואב, שים על השולחן, אתה מפחד, אתה חרד, אתה זה, שים, הכל טוב.
הכל טוב.
אורי, תודה רבה.
היה לי תענוג, ממש כיף.
תודה לכם, צופים, צופות שנשארתם, ראיתם, אם יש לכם שאלות, אם אתם רוצים להזמין את אורי להרצאה לחברה שלכם, אתם מוזמנים, לפנות אליי וזה יעבור. אז זהו, זה היה עוד פרק ב-I Go You Go. אורי ססון, thank you very much.
תענוג גדול.
להתראות.